ערב טוב, אנחנו ממשיכים ככה בתוך ימים, ימים טעונים, ימים גדולים, ימים נוראים. וכמובן גם היום, קודם כל שבאמת יהיו כל דברי התורה וכל מה שאנחנו עוסקים בו עכשיו, רפואתם השלימה של כל הפצועים, להבדיל בין החיים לחיים, על 120 שנים טובות, עילוי לנשמותיהם הקדושות של הקדושים, שבאמת מתחזק כולנו, באמת, 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 מתוך הימים האלה, גאולה שלמה במהרה בימינו. יישר כוח, יישר כוח, תודה רבה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, קודם כל היום הזה הוא יום מיוחד מאוד, הוא ראש חודש, אבל הוא ראש חודש מנחם אב, והוא יום מיוחד מאוד מאוד סיבה, הוא יום הילולה. הוא יום הפטירה היחיד שמופיע בתנ"ך. דבר מאוד מעניין. חלק מאוד גדול מכל סיפור מקראי, דמות מקראית, עוסק בהמשכיות, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, ובמות אברהם, ובמות יעקב, ובמות, יש לנו פרשות שלמות. רק פעם אחת ויחידה מופיע יום פטירה, אחת ויחידה. וזה היום הזה, היום הקדוש הזה, וזה לגבי אהרון הכהן. זה דבר מאוד מעניין. אז א', כיוון שראש חודש מנחם אב עכשיו, אז אני פותח בזה, זה נקודה מאוד, מאוד מעניינת. היא מעניינת גם כפל כפליים. כי סיפור פטירתו של אהרון לא שייך לפרשה שקראנו השבת. סיפור פטירתו של אהרון מופיע לפני שבועיים. שם אהרון עולה להור ההר, נכון? משה עולה יחד עם אהרון ומלביש את אלעזר בנו את בגדיו וכולי, ושם בוכים אותו כל בית ישראל. סיפור פטירתו של אהרון בפרשה שלנו מגיע לכאורה ללא קשר לשום דבר. בפרשת אלה מסעי, שבעניינה עסקנו בשבוע שעבר, מוצאיהם ומסעיהם שדיברנו בהרחבה, בפרשת אלה מסעי אין הפסקות באמצע עם סיפורים. גם בחניות מאוד מאוד עקרוניות שאנחנו זוכרים מה היה בהם היסטורית. הפסקה אחת, זה לא נקרא הפסקה בכלל. ויבואו אילימה ובאילים 12 עינות מים ו-70 תמרים. לא סיפור, רק תיאור, ורש"י מסביר שזה בעצם 12 שבטי ישראל ו-70 הזקנים. טוב, רש"י מסביר את זה כבר בפרשת בשלח, לא פה. אבל אין אף חנייה שעוצרת עם תיאור, עם סיפור, מהסיפורים שהיו. אתה רוצה לראות את הסיפורים, זה לא שייך לרשימה של פרשת אלה מסעי. חוץ מהור ההר. כבר אמרנו יותר מפעם, אני מעיז, ליבי אומר לי משהו שצריך בשבילו אומץ גדול כדי לראות, אבל אני בטוח שזה כיוון שצריך ללמוד אותו. שצייר גדול מצייר ציור והוא מכניס איזשהו משהו הפוך, איזשהו אקורד צורם, איזשהו קונטרסט הפוך. אז אולי כל הציור בא בשביל זה. זו הדרך להדגיש את זה. בפרשת מסעי, הרי אנחנו זוכרים את פרשת מסעי, אנחנו כבר קוראים לה וייסו ויחנו. המוזיקה, גם למי שלא מכיר טעמי מקרא, זה וייסו ויחנו. ופתאום אקורד שמשנה את הכל. והאקורד הזה מופיע כך. וייסו מקדש ויחנו בהור ההר, כבר מתחיל האקורד. פסוק למד זין, בקצה ארץ אדום. קודם כל ייחוס, הור ההר, איפה הוא? ויחנו באברונה, אף אחד לא כותב איפה, ויחנו בעציון גבר, אף אחד לא כותב נקודת ציון, איפה זה ביחס למפה, ויחנו באור ההר בקצה ארץ אדום. ויעל אהרון הכהן אל אור ההר על פי השם, וימות שם. בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד לחודש. ואהרון בן 23 שנה במותו באור ההר. ולא נגמר. וישמע כנעני מלך הרד, וכשאתה קורא את זה נדמה לך שנגמרה פרשת ואיסו ביחנו. וזו פרשה חדשה, מי שרואה במקרא זה פרשה סגורה שם. וישמע כנעני מלך הרד, והוא יושב בנגב בארץ כנען בבוא בני ישראל. ויסו מאור ההר ויחנו בצל מנה, ויסו מצל מנה ויחנו בפונון, ויסו מפונון ויחנו ב... זה לא בולט, זה זועק, זה לא... בולט זה מילה של משהו שלא רואים. זה כל כך ברור. כאילו פרשת מסעי באה בשביל הסיפור של אהרון. ומה קשור וישמע כנעני מלך הרד? גם את כל זה כבר היה כתוב בפרשת חוקת. אומר רש"י, מכאן ההוכחה שמה שמועה שמע, מאיפה יש כוח לכנעני להילחם? מה השמועה שהוא שמע? שמע מותו של אהרון. כסבור ניתנה רשות להילחם. באמת מאוד מעניין, הכנעני זה המלאיקי. הוא חיכה לרשות. הפוגה הומניטרית הוא ביקש. הוא חיכה לרשות. אני מתנצל מעמלק שאני משווה אותם. אז הוא חיכה לרשות, התת תפלצת הזאת. אז מה כסבורים ש... מה נשמע, כנעני מלך הרד? מה זה קשור בכלל? אומר רש"י, עכשיו יש לך הוכחה ברורה לגמרי שמה שמועה שמע, שמע מיתתו של אהרון, וככה ממשיכים המסעות. אגב, סוגריים מרובעות, מי שיש לו כוח או זוכר, כי דיברנו על זה בשיעור ארוך, או לפני שנה או לפני שנתיים, בכלל יזכור שיש פה סיבוך שלם, במות אהרון חוזרים 8 רוורס. זה לא ניכנס. זה הדבר הכי פלאי בכל פרשת מסעי. ליבי אומר לי שפרשת מסעי הולכת לסיפור מות אהרון. וסיפור מות אהרון הולך לראש חודש מנחם אב. ומהו ראש חודש מנחם אב? מה זה חשוב? מה הנפקות? מה זה עוזר לי? מה זה נותן לי? את פטירת משה אין. אני לומד שזה זין אדר, כי אם ביוד ניסן נכנסו עם יהושע לארץ, ו-30 יום בחו את משה, ועוד 3 ימים, זה המקסימום שלומדים. אבל, מדהים, והוא פותח את ראש חודש מנחם אב. אז קודם כל, כשיושבים עכשיו, זה יורצייט, זה הזכרה. זה יום הילולה. היחיד שיש בתנך, זה גם יום הילולה. זה לא הרבה מזה שאומרים שהיה בזה, זה אהרון הכהן. בכל זאת גם משהו. כן?
לכן מחר לא אומרים
תחנו. או, הנה, אתה רואה שבסוף נהיה את החוסי, אתה רואה, לכן לא אומרים תחנו.
אני מההתחלה, אתה צריך.
עכשיו, בדיוק, מקבל, גרך. עכשיו, אז זה היסוד אחד באהרון. אני רוצה להגיע לאהרון אחר כך. ולהבין באמת איך אהרון מלמד אותנו מה זה ראש חודש מנחם אב. זה, אגב, אחד הדברים המופלאים, וגם זה בהשגחה ברורה. לעולם תיקרא פרשת מסעי, הפרשה של היורצייט של אהרון, בשבת שלפני ראש חודש מנחם אב. או בשבת ראש חודש, או שבת לפני ראש חודש. לעולם. כלומר, היורצייט היחיד שמופיע בתנך נקרא במנהגי ישראל תמיד. מי שמבינים בהסתברות כמה זה יכול לצאת. זה דבר מעניין מאוד. עוד נחזור לאהרון. אני חושב שבתחושה כל אחד מבין שבראש חודש מנחם אב, כשעוסקים בחורבן הבית, כשנכנס אב ממעטין בשמחה, אז הדבר הראשון שצריך להתחזק הוא להתחזק במידותיו של אהרון. לא רק יום פטירתו של אהרון מופיע, אני עוד לא מכיר עוד דמות מקראית אחת. שקם תנה ואמר, אתם צריכים להיות תלמידים שלו. ומכלל הן אתה שומע עליו. הוא לא דיבר על עוצמתו של אהרון הלל. הווי מתלמידיו של אהרון. בעבוד רבי נתן מופיעה אותה משנה עם חצי שני. אוהב שלום ורודף שלום, אבל משה היה אומר, ייקוב הדין את הר, אל תלמד, תלמד. מה הולך פה? הווי מתלמידיו, וראש חודש מנחם אב. ואהרון הכהן, זאת הפתיחה. זה התכנסנו כאן. התכנסנו כאן ליום ההילולה של אהרון הכהן. אבל לזה נגיע גם בסוף. זה הבסיס של הכל. זה לדעתי הבסיס של הכל. אנחנו נגיע לזה בהמשך. אני רוצה רגע לראות מה קורה אחרי אהרון. חיה אומר האדמור הזקן, שצריך לחיות עם הזמן. נכון שאנחנו מזכירים את זה הרבה פעמים, שצריך לחיות עם הזמן. יהודי צריך לחיות עם הזמן. הוא לא יכול להיות מיושן. ואחיו של האדמור הזקן, המעריל, היה מסביר שהאדמור הזקן התכוון להגיד, תפלאו החסידים, מה זה לחיות עם הזמן? מה, להיות מעודכן במבזק האחרון? איך... הוא היה מסביר שהאדמור הזקן התכוון להגיד שיהודי צריך לחיות עם הזמן, אז כשנמצאים בראשון של פרשת דברים, צריך להיות בראשון, אי אפשר להיות בשישי, אתה צריך להיות אקטואלי. היום ראשון. להיות עם הזמן, ראשון של היום, היום, האקטואליה של היום זה בראשון של פרשת דברים. זה היום. אנשים חושבים שבשביל להיות עם הזמן, כדאי לשמוע את המבזק האחרון. היום, כשיש את כל הדברים האלה, אז הרי אתה יודע שהמבזק שאתה שומע זה כבר שעתיים היסטוריה. אז איך אתה יכול לחיות עם הזמן? אין לך סיכוי בכלל. אתה חי בהיסטוריה. אם יש לך כזה שהולך קצת לאט, כמו שלי, שלי זה דור שלישי, זה קיבלתי מאבא, קיבל מסבא ואצלי זה. אז אם יש לך כזה שהולך לאט, זה היסטוריה עתיקה, זה ימי הביניים. אז איך חיים עם הזמן? אז יש לאדמור הזקן שיטה. כששייני, לומדים שייני. וככה תמיד תחיה עם הזמן, מדויק, אתה תהיה כל הזמן בזמן. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. בראשון של פרשת דברים, כמו שרבינו אומר לעם ישראל, הועיל משה בארץ התורה, רב לכם שבט בהר הזה, פנו, סעו לכם, ובואו הר האמורי. בואו ורשו את הארץ. אומר רש"י על המילה בואו ורשו את הארץ אשר נתתי, בואו ורשו את הארץ אשר נתתי, אומר רש"י, מה זה בואו ורשו את הארץ אשר נתתי? בואו ורשו את הארץ אשר נתתי לפניכם, כאילו על מגש של כסף, בואו, הכל מוכן, בואו ורשו את הארץ אשר נתתי. תשמעו את רש"י, רש"י של היום, לחיות עם הזמן. אין מערער בדבר, ואינכם צריכים למלחמה. ממש, כולם מוכנים. אילו לא שלחו מרגלים, לא היו צריכים לכלי זין. לחיות עם הזמן. אבל ונבוא ותפנו ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו, וגם אני נפלתי ויתב בעיני הדבר, והתגלגלנו לאן שהתגלגלנו. המילה בואו ורשו תחילתה בפרשת מסעי. מיד אחרי מות אהרון ובסיום המסעות מופיעים הפסוקים הבאים, ואני חושב שאי אפשר לעבור את הימים של היום בלי ללמוד אותם, אם רוצים לחיות עם הזמן. פרק למד ג' שלישי, פסוק נון, משם נבין מה היה קורה אילו לא היו שולחים מרגלים, ומה זה נקרא בואו ורשו, אני עוזב את אהרון, אני אחזור לאהרון בסוף. אני אחזור לאהרון בסוף, אני רק מקדים הקדמה. בנוהג שבעולם, וזה חטא אדיר, אני מדבר רק על עצמי, רק על עצמי לספר, בנוהג שבעולם, שכשהעולם מנתח ניתוחים גדולים על גלות וגאולה, הוא מנתח ניתוחים מאוד עמוקים. בצד כתוב לו שבית המקדש השני חרב על שנאת חינם, והווה מתלמידיו של אהרון, הוא זוכר בתור פלקט כבר מכיתה א' מעל הלוח, זה היה מאוד יפה, היו לזה גם ציורים באדום עם פרחים בגברות, זה מאוד יפה. וגם בקייטנה הוא היה לו ציור על זה עם שקיות שוקו והכל, אבל אם באמת רוצים לנתח את עניין הגלות והגאולה, צריך לברר את זה במושגים של... הסיפור הזה של אהבת חינם, וזה נחמד, זה חשוב מאוד, באמת, לא, אסור זלזל בזה, זה דבר מאוד חשוב. זה גם טוב, בזמן של מלחמות, מתנות, ומתחבקים, וזה נחמד מאוד. באמת, לא... ובראש חודש מנחם אב זה היורצייט של אהרון הכהן. וכך נכנסים לחודש אב. יש ביטוי חסידי, ואחריו אני אכנס לפסוקים שבהם אני רוצה לעסוק היום. יש ביטוי חסידי ידוע. חז"ל אומרים, מי שנכנס אב, ומעטין בשמחה. חסידים אומרים, מי שנכנס אב, שנכנס לך יותר מדי אב, איך ממעטים אותו? רק בשמחה. מי שנכנס אב, מה עושים? צריך למעט את האב הזה, אי אפשר, מה עושים? בשמחה. מה אתם רוצים להגיד, שזה מנוגד ל... ההלכה אומרת שצריך לדעת שזה תשעת הימים, דברים קשים מאוד. אבל מי שמבין בעומק, 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 את סוד החורבן ואת סוד הגלות, מבין איך מהכוח של הירידה הגדולה ביותר, הוא רק מכוח זה יכול להגיע להבנה של האור ולהבנה של השמחה. את אב אפשר למעט רק בהבנה של עומק השמחה. מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. תשמעו את הפסוקים שמופיעים מיד אחרי המסעות, מיד אחרי מות אהרון שהזכרנו. וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור. תתעלמו מכל מה שאמרנו עד עכשיו, סיפור חדש, עזרת השם נחזור לכל בסוף. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. אתם זוכרים את השורש בואו אורשו? שזה לחיות עם הזמן של היום? שורש מאוד מעניין. והורשתם, מתרגם אונקלוס ומסביר רש"י, וגרשתם. לא לרשת heritage, אלא לגרש. תתרחינון. בכף, גירוש, מטרחת. והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל מסקיותם ואת כל מצלמי מסיכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. עוד פסוק נון ג' והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. אילו לא היינו נופלים במרגלים, הייתה הארץ ניתנת ואין מערער בדבר. אבל עכשיו, והורשתם את הארץ וישבתם בה, אומר רש"י, והורשתם אותה מיושביה. ואז וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה. ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה. פשוט. רגע, זה עוד לא התחיל. והתנחלתם את הארץ בגורל וכו'. כלומר, בפסוק נון ד' מתואר, שכבר תשבו בארץ כל אחד בנחלתו. תשמעו עכשיו את הדברים, זה פלא פלאות. לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשר ייצא לו, שם מהגורה לא יהיה, למטות אבותיכם תתנחלו. לא נעים איזה מילים, תתנחלו, זה כמו להתנחל, אבל בתורה זה מילה, מילים לא יפות, אבל זה מופיע מפורש. תתנחלו. עכשיו תשמעו את פסוק נ"ה. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, טוב, כבר אמרת שאם לא נוריש, לא נוכל לשבת. זה אמרתי כשתיכנסו לארץ ותעברו את הירדן. זאת אומרת, מה דיברתי עד עכשיו? היסטורית, כשנכנסים לארץ, אין ברירה, צריך גם להוריש לפני שאתה יורש. להוריש לפני שאתה יורש. עוד מעט ננתח את המושגים האלה. עכשיו אני בא לדבר על משהו אחר. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, מיד תראו, פסוק נוני מדבר, אתם כבר יושבים בארץ. והכל בסדר. ואתם רגועים לגמרי לגמרי. תשמעו, זה פסוקים לא יאמנו. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם, ביטוי מעניין מאוד, תותירו. אתם יודעים מה זה תותירו? והנותר... בקורבנות, באש תשרופו, הנותר זה מה שאתה בכלל לא מחשיב. זה לא שירים, זה לא שעירית, זה כלום. זה הנותר. זה לא סופרים. והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצידיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. רש"י שואל בתחילת הפסוקים האלה, בשביל מה כתוב פה עוד פעם, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת. כבר הרבה פעמים אמרו כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען. בשביל מה זה בא עוד פעם? ועוד פעם, והורשתם, בשביל מה? אומר רש"י בהתחלה בפסוק נון ב' כי אתם עוברים את הירדן, בפסוק נון א' תשמעו, והלו כמה פעמים הוזרו על כך. אלא כך אמר להם משה. כשאתם עוברים את הירדן ביבשה, על מנת כן תעברו. על מנת כן תעברו, על מנת להוריש את יושבי הארץ ולרשת. ואם לאו, מים באים ושוטפים אתכם. כי אתם עוברים את הירדן, אתם יודעים מה כתוב ברש"י? תגידו, אתם נורמליים? בשביל מה אתם בכלל עוברים את הירדן? בשביל מה אתם מגיעים למקום של 300 מיליון ערבים מסביב? אין לכם מה לעשות, אתם שפויים. כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את ארץ כנען. אתם מבינים למה אתם באתם? מילה אחת על עברית ואז נגיע הלאה. אחד השירים היפים ככה זה ארץ, ארץ מורשה, נה, 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 נכון? שיר מאוד יפה. המושג ארץ מורשה, שבמוזיקה שלו הוא באמת נעים. מה פירושו? ארץ מורשה. ארץ מורשה זה ארץ שאנחנו יורשים, נכון? היא ירושה שלנו. אז למה כתוב מורשה? לפי הפרשה הזו אנחנו נבין עוד שנייה. אגב, כדי לתת תשובה, צריך להתייחס לעוד דבר אחד. יש רק עוד דבר אחד בעולם, דיברנו על זה פעם, שנקרא מורשה. תורה. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. חז"ל אומרים דבר מאוד מעניין להלכה. חז"ל אומרים, תינוק, מי שיודע לדבר, אביו חייב ללמדו. באיזה פסוק הוא מתחיל? תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אני אף פעם לא הבנתי. למה לא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? למה תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב? אז ראיתי שאומרים כדי ללמד את עניין הירושה וההמשכיות, אבל מורשה. תשמעו, זה דבר פלא פלאות. השורש רש, כך מסביר רש"י בפרשת מסעי, ועל זה הוא בונה את כל הפירוש שלו פה, כולל בתוכו שתי משמעויות, שונות זו מזו. המשמעות האחת של רש, זה אתה יורש. המשמעות השנייה של רש זה תגרש את מי שנמצא כדי שתוכל לירש. שתי משמעויות. האמת היא שכשמעמיקים מבחינת ההבנה, זה שתי משמעויות מאוד מחוברות, הן הפוכות אבל הן מאוד מחוברות. כשאני אומר שהארץ הזאת היא ירושה לבני ישראל, אני בעצם אומר את הדבר הבא. כל יהודי באשר הוא יהודי נמצא עכשיו באמריקה ולא יודע שהוא יהודי. הוא יורש בארץ הזאת בדיוק כמו יהושע בן נון. אין ליהושע בן נון שום זכות יותר ממנו. הוא יורש, הוא היורש החוקי של ארץ ישראל. נכון? כי הארץ הזאת היא ירושה שלו. אמת? יפה מאוד. אתם יודעים, אדם לפעמים יכול לקבל ירושה. ירושה זה קניין משפטי מאוד מעניין. אני ישן ונופלת לי ירושה. אני ישן, לא התעוררתי. אני יורש מבחינה משפטית? ודאי. לא עשיתי כלום. לא קיבלתי את המתנה. לא הגבעתי, לא, שום דבר. אני יורש, נכון? אוטומטית. יפה מאוד. אבל אז אני קם בבוקר, לפעמים אני קם אחרי 70 שנה, אחרי 2000 שנה. אני קם בבוקר, פתאום קם אדם בבוקר. ואני רוצה לבוא אל הירושה שלי. אני בא עם כל הספרים, יש לי כל הסוך חכמנו, יש לי טאבו, יש לי קושן, יש לי רשי הראשון על בראשית, יש לי הרבה סיפורים. רק מה, בירושה שלי כבר יושבים כל מיני חבר'ה. מה אפשר לעשות? הם כן היו ערים. ועכשיו אין לי ברירה אלא להוריש כדי לרשת. כלומר, אני יורש, גם אם אני לא הוריש, אני ממשיך להיחשב יורש. אבל כדי שהירושה תהיה דה פקטו, כדי שהירושה תהיה מציאותית, אני חייב מעשה של הורשה. הארץ הזאת נקראת ארץ הכנעני והחיבי והפריזי והיבוסי והגרגשי. הארץ הזאת לא נקראת אפילו לא פעם אחת ארץ ישראל. אל הארץ הזאת אנחנו אמורים לבוא כדי להקים פה בית תפילה לכל העמים. אני יכול להגיד דברים קשים קצת. לא פחות מזה. אם לא באתי פה בשביל להקים בית תפילה לכל העמים, זה לא מעניין אותי. אני יודע, זה לא הוגן. כי לא היה סיכום בין כל החלקים שבאנו שעל זה באתי. אבל זה לא מעניין אותי. עניינה של הארץ הזאת זה להביא לעולם גאולה. לא רק לי. זה לשחרר את הילדים בעזה מאבותיהם המפלצות. תארו לכם אדם שרואה אצל שכן שלו יום יום התעללות. יום יום. יום אחד הוא לא מתערב, יומיים הוא לא מתערב. הוא רואה אותו שורף את הילד שלו. הוא רואה יום יום. הוא ירגיש טוב לעלות לעולם הבא ולהגיד שהוא ראה ולא יתערב. באנו הנה כדי להקים פה בית תפילה לכל העמים. אז למה הארץ הזאת היא דווקא ארץ הפריזי והחיבי והיבוסי? כי הארץ הזאת היא ארץ שכל העמים רוצים להגיע אליה. כי הארץ הזאת היא המקום שכל ההוויה מתמגנטת אליו. וכיוון שהיא מתמגנטת אליו, אז אין ברירה. אלמלא היינו חוטאים במרגלים, לא היה מערער בדבר. אבל כיוון שאנחנו באים עם הסברות שלנו, אז לאט לאט חלים עלינו שני תפקידים שהם ממש סותרים. אני צריך להוריש את יושבי הארץ כדי להיות גר ותושב בארץ ולגלות שהארץ הזאת היא של הקדוש ברוך הוא. אני צריך להילחם כדי שפה יהיה בית תפילה לכל העמים. הארץ הזאת, תשמעו את המילה, היא פשוטה כל כך. היא לא ארץ ירושה. היא במהותה ארץ מורשה. כל הזמן, לא רק שתיכנסו, זה שני פסוקים, כל הזמן כשתשבו פה, תוודאו לעצמכם אם הורשתם או לא. ואם הוידוע הזה לא יעשה, אז בעיה אשר תותירו. עוד רגע נגיע לשם. אני אגיע לשם עוד שנייה אחת, אני רק רוצה להסביר במילה אחת למה גם התורה נקראת מורשה, כי זה דבר מדהים. במילה אחת, גם התורה נקראת מורשה. אתם יודעים למה? אני יורשה החוקי של התורה, כי ישראל ואורייתא חד. כשבא הקדוש ברוך הוא אל משה ואמר לו, בוא נחליף את העם ואני אתן לך, אמר לו משה, ריבונו של עולם, הבנתי את המוקש שאתה רוצה להפיל אותי, זה לא עובד. התורה לא שלי, התורה היא של בני אברהם, יצחק וישראל. אין לי שם בעלות, זה שלהם. מכוחם אני משה. יפה מאוד, אני יורש כמוהו. עכשיו תעזבו את היהודי באמריקה מהסיפור הקודם. בחצי הימני שלי, בשביל המשל, אני יורש של התורה. נפשי האלוקית ממש יורשת של התורה, אני רוצה לחיות אלוקות. יהודי רוצה וצריך ורוצה לחיות אלוקות. אבל מה? זה אתם לא מבינים פה, כולם צדיקים. אבל אני מספר עליי. יש לי עוד חצי. ובחצי הזה, אני יודע שהחצי הזה נורא רוצה לראש אלוקות, אבל החצי הזה יש לו גם כל מיני מאוויים. הדבר הכי רוחני שהוא רוצה עכשיו זה קפה טוב. על הדברים האחרים לא נעים לדבר. מה אפשר לעשות? יש לי חצי אחד שרוצה לרשת אלוקות, וחצי אחד שיש בו חיבי, פריזי, יבוסי, כנעני, גרגשי לה, חיבי לה, חיתי לה. מסתובבים. והתורה היא לא ירושה. למרות שהיא ירושה, יש לי בזכות כמו משה רבנו. אבל מה לעשות שכדי לממש את הירושה הזאת אני כל הזמן צריך להוריש. וכל יום כשאני עוד פעם מתחבר אל התורה אני מרגיש לא המיתים יהללויה, מה שיונק מהקליפות האלה, מה שיונק מהמיתים האלה לא מאפשר לי בתפילה שלי לרוץ קדימה. משהו תוקע לי את הזרימה בירושה. אני כל כך רוצה לזרום בירושה הזאת אבל לא הורשתי. לכן התורה לא נקראת ירושה, היא מורשה. זה ירושה שהיא קיימת לעולם ולעולמי עולמים, ומי שיקח אותך ממנה זה בלתי אפשרי, ואף אחד אחר לא יוכל לקחת אותה. ינסו כל העולם לרשת אותה. יש עוד מקום בעולם שכל העולם מנסה לקחת יותר מאשר את ארץ ישראל, והקדוש יותר מחורב יותר מחברו. יש מקום בעולם שיותר רוצים לקחת אותו מהר הבית, מירושלים, מעיר הקודש. כך זה העולם. ואף, שום דבר, זה ירושה שלך, אבל זה לא יתממש, שואלים ילכו, כי אתה לא יודע לרשת ולהוריש. עכשיו, להוריש לא מתאים לתכונה שלי. זה לא מתאים לתכונה שלי, זה לא המפלגה שלי. זה לא מתאים לתכונה שלי. אתם יודעים למה? כי התכונה שלי היא להקים בית תפילה לכל העמים. ואז אני בא לארץ, ואני יודע שצריך להוריש. אז ברור שצריך להוריש. מקימים מדינה, אי אפשר בלי להוריש. ברור. נסעתי היום עם יהודי יקר מקריית שמונה לטבריה. מישהו נסע פעם את הכביש הזה? זה לא כזה מסובך. קריית שמונה לטבריה. הוא דיבר על זה שבאמת צריך לבדוק מה אנחנו עושים עם ה... שאלתי אותו אם הוא יודע למה אין פה אפילו יישוב ערבי אחד, כי זה נורא מעניין מכל הצדדים. אם במקרה לא באו להתיישב או משהו. אמרתי לו, פעם זה היה מסובך, היה צריך ללכת לספרייה הלאומית, היום ברב גוגל זה כתוב, תפתח. אני לא יודע, תפתח ברב גוגל, תמצא שם הכל כתוב. כי היה ברור כשהקימו את המדינה שמורישים. אחרת איך נשב ביפו? ואיך נשב בירושלים, ואיך נשב בקריית שמונה, ואיך נשב בטבריה. זה היה פשוט. כי אתם עוברים את הירדן, אז ברור שכשאתה רוצה לרשת, אתה חייב לבוא, אתה חייב לשבת. זה ברור. מתי מתחילות הבעיות? הבעיות מתחילות בפסוק נון ה'. בוא נלמד אותו. אתה כבר יושב. כשניסיתי... הדברתי השבת עם הילדים, ככה, רציתי לראות אם אני יודע להרגיש את הדברים, אמרתי להם פתאום, אתם זוכרים פעם שחשבנו שיש אכבר בחדר? נכון שכשאני אומר את זה עושים ככה מיד? הצד הזה יותר? נכון? נכון? אגב, זה סתם מצ'ואיסטי להגיד הצד הזה, זה אני מפתר, לא משנה. נכון? אכבר. יש פה דוקטורים, יש פה הכל. שמישהו יראה לי כבר את האדם שמת מאכבר. שמעתי מחקרים על האכבר, שיש לו כלבת, אתה לא יודע מה עוד יש לאכבר. תראו לי אחד שמת מאכבר הזה, תזו. אני מכיר אכברים שמתו כדי שאני אהיה בריא, אני לא מכיר אף אכבר שלהם. רבותיי, אתם יודעים מה הפירוש שיש אכברים מתחתנו? אתם יודעים מה זה לקום כל בוקר עם אכברים מתחתיך? 300 מטר עומק, אכברים. כל שנייה נתונה הם רוצים לצאת. לא אכבר שבודקים אם הוא ישיר גללים. עם הגדרה ברורה. לא נאציזם, הנאציזם הוא כלום. כי בנאציזם הנורא היה שהם הלכו הביתה לשחק עם הילדים עוד. ולשמוע מוזיקה קלאסית. כאן גם את זה אין. ואתה נמצא מעל עכברים. ואז אתה מנסה להיזכר רק רגע, רק רגע. את הצבא הסורי ואת הצבא המצרי ואת הצבא הירדני ואת הצבא העיראקי, על זה גדלנו. ברור שצריך להוריש. משלב מסוים התחיל משפט שמי שלא אומר אותו הוא ישראלי לא טוב. יש משפט שמי שלא יודע להגיד אותו הוא לא ישראלי טוב. אין סכנה קיומית. על הפלקט של כל ישראלי. אין סכנה קיומית. ואני לא מצליח להבין את המשפט הזה, אני מקווה שלא ייחסו עליי. אם אתה מדבר על עם ישראל, ודאי שאין סכנה קיומית. להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם בטרבלינקה לא הייתה סכנה קיומית. הדבר היחיד שאין לו סכנה קיומית זה הקדוש ברוך הוא. כי הוא מחויב המציאות. וישראל ואורייתא וקודש בריך הוא חד. כיוון שאין סכנה קיומית, אני יכול להותיר. אתם יודעים מה זה להותיר? להשאיר כל מיני דברים כאלה שלא סופרים. ואותם אני מותיר. אם החבר'ה האלה שאני מותיר, יזרקו אבן אחת, יהיו להם רובים, נאסוף אותם. אני מותיר. זה חלק ממני. זה חלק ממני, אל תסתכלו על אף אחד אחר, זה אני. יש בי, במקום הכי אציל שבי, את הדבר שלא יכול להוריש. זה לא רק חולשה. צריך להבין את העומק של זה. אני מרשה לעצמי לחרוג הפעם טיפה. מותר לנו להיות כנים עם עצמנו. מדינת ישראל הוקמה פעמיים. פעם אחת בתשח ופעם אחת בתשכ"ז. בתשח היא הוקמה כשידענו ברור לאן אנחנו הולכים. מי האויבים? מה המתחם? ואנחנו נכנסים למלחמה ברורה. באייר תשכ"ז, אני כבר הייתי זקן מופלג, הייתי בסוף כיתה ב', ואני זוכר את זה טוב. מירושלים, לא יעבדו עליי. בתשעים כפזיים, פתאום הקודש ברוך הוא התערב בלי שום סיכום מראש. פתאום בוקר אחד אנחנו קמים, ואנחנו במקום אחר מהותית ממה שהיינו אתמול. פתאום אי אפשר יותר ללמד במולדת שמרכז הארץ זה במערב. אתם מכירים עוד מדינה שבה מרכז הארץ הוא בחוף המערבי שלה, בתל אביב? זה רק במדינת ישראל. כל מדינה יש חוף מערבי, יש חוף מזרחי. במדינה שלנו מרכז הארץ הוא במרינה של הגלים במערב. ומי שלא יודע את זה לא יודע מולדת. או לא יודע מתקות. לא, זה, חייבים לדעת את זה. זה א' ב' בשביל לדעת. ככה גדלתי. אני צריך להיזהר כי אני הולך להגיע לארון הכהן. זה לא התל אביבי והירושלמי, זה התל אביבי והירושלמי שבי. ואוי ואבוי אם לא נדע להכיל את שניהם ולהבין את זה, כי זה לא הוגן. פתאום אני צריך לקום בבוקר ולשיר שירים אחרים, להחליט החלטות אחרות, לדון בדיונים אחרים. בעל כורחי רעיון המקלט הבטוח הופך להיות פחות ופחות רציני, והמילים המפחידות על בית תפילה לכל העמים הופכים להיות ממילים הזויות למשהו שאי אפשר להיפטר ממנו. והמתח הזה הוא מתח גדול, קיומי. ובשלב מסוים, והיה אשר תותירו, בוא נקרא את פסוק נוני, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם, אתם שומעים את התפיסה של תותירו, אין סכנה קיומית, מבינים את המילה תותירו? האלה המיותרים, הכלום, הסתם, אף אדם רציני לא היה משאיר צבא. והיה אשר תותירו, תשמעו את המילים. אני לא יודע איך הבינו את הפסוק הזה עד השבועיים האלה. לסיכים בעיניכם. מסבירה שמה זה סיכים בעיניכם. ליתידות המנקרות את עיניכם. אתם יודעים מה זה יתידות שמנקרות את העיניים? אתה לא מצליח לראות, היתידות מנקרות לך את העיניים. אתה רואה ולא רואה. לסיכים בעיניכם, תשמעו את הביטוי הבא, ולצנינים בצידיכם. מסביר רש"י, לשון קוצים, מסוחת קוצים. קוצים זה לא רציני. מה עושים כשיש קוצים? מקסימום, גפור. אומר רש"י, ולאט לאט הקוצים נהיים גדר, ואתה יושב בבית שלך, אבל קלו בתוך גדר של קוצים. תראו את רש"י. אני לא יודע איך הבינו את הפסוק הזה עדיין. ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם, אומר רש"י כתרגומו, והתרגום אומר, ויעיקון לכון. אתם יודעים מה זה ויעיקון? זה ניג'וז, זה מועקה, זה סתם. קפצונים. על הארץ אשר אתם יושבים בה. על הארץ, מתחת לארץ, על הארץ אשר אתם יושבים בה. עכברים, מתחת לבית. אתה החלטת להגדיר זה כן הקטע הריבוני, זה לא הקטע הריבוני, ובקטע הריבוני מתחת לחדר האוכל שלי. זה אלה אשר הותרת. עד לרגע זה בתפיסה שלך אתה מותיר אותם. הם האבלים, הם המטומטמים, הם לא יודעים כלום, הם המיותרים. והיה כאשר דימיתי לעשות להם אעשה לכם. אתם מבינים מה זה לחיות עם הזמן? זאת פרשת מסעי. הרבי שואל למה הפרשה לא נקראת פרשת חניות, למה היא נקראת פרשת מסעות. כשהיינו ילדים שאלו אותנו מה יש בירושלים יותר, ירידות או עליות. יש וייס וביחנו, יש יותר ויחנו. אדרבה, הרי השאיפה היא לתור להם מנוחה. רבי אומר כי כל פרשת מסעי באה ללמד שהטרגדיה שלנו תהיה שכשנחנה לא נבין שזה בסך הכל להתכונן למסע הלאה. אלה מסעי. מי מסעי? הם הגיעו למדרגה שהם הבינו גם בחנייה שזה מסעי. כי הם הולכים עד להגיע לחנייה הגדולה, וחסידות החנייה האחרונה נקראת ירדן יריחו. אתם יודעים מה זה ירדן יריחו לפי החסידות? ירדן יריחו זה להגיע לימים של משיח שעליו נאמר והריחו ביראת השם. בואו הורשו את הארץ, כך היה לפני חטא המרגלים. אבל בהשגחה, אנחנו עוברים את הדברים ממקום של ברורים, ומאז חטא המרגלים, שהוא תשעה באב, אנחנו בראש חודש אב, באהרון הכהן. בתשעה באב חוזרים המרגלים ויבכו העם בלילה ההוא, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה לדורות. הבכייה הייתה לחינם, למרות שאפשר להבין אותה, כי לא הייתה לחינם, יש נפילים, יש בני ענק, זה נורא מפחיד. פותחים את העיניים, זה נורא מפחיד. היום לא צריך לפתוח את העיניים. אתה פותח את החלון בחצי מהארץ הקדושה שלנו. זה נורא נורא מפחיד. וכל הסיפור הוא כדי להבין שבאתי הנה כי אתם עוברים את הירדן, אם אתם עוברים למען זה טוב, ואם לאו, למה עברתם? מה אם באים ושוטפים? אז בסדר שהיו שלבים שבאנו כי הבנו שפה יש שלב ביניים כזה, שלב תהליכי כזה. הקדוש ברוך הוא מביא גם את החלק ההגיוני שבי לאט לאט לבירור. שאני פה כדי להגיע אל המקומות הכי הכי נמוכים שיש בעולם, היום זה כפשוטו הכי נמוכים. היום זה כפשוטו, מדברים על מאות מטרים מתחת לאדמה. כדי להבין שאם אני רוצה להאיר אור בעולם הזה, אני צריך להאיר אותו מהחושך הגדול ביותר, והחושך הגדול ביותר הזה נמצא לי מתחת לבית שלי פה. ואני יוצר אותו, כמו שאני בתורה שהיא מורשה יוצר את החיבי והפריזי והיבוסי והכנעני שלי. וזה אימננטי, זה מהותי לארץ, היא ארץ מורשה. היא כל הזמן טובעת ממני לברר כשאני יושב בה, אם אני יושב בה כמו שיושב אמריקאי באמריקה, או שאני יושב בה במגמה שפה יהיה בית תפילה לכל העמים. זאת ארץ שכל הזמן מבררת את זה, כמו התורה. מי שבאמת לומד תורה, לא סתם ככה בכוס קפה על הקורסה ליהנות מאיזה גימטריה. אלא באמת לומד תורה, הוא מרגיש שהיא מורשה. היא הדבר הכי מרגיע, והיא הדבר הכי מעצבן. אין דבר יותר מרגיע מתורה, ואין דבר יותר הורשה, כי אני כל הזמן מרגיש מה שמפריע לי. וכל השאיפה היא להגיע, לא נתעבו החכמים והנביאים לימות המשיח, אלא כדי שכל העולם כולו ידע לדעת את השם, ואז אתם יודעים מה יהיה? אז התורה תהיה מורשה בלי להוריש, כי כולם ירצו לדעת אותי למקטנם ועד גדולם. זאת ארץ מורשה. זה לא שההוא לא הבין ואני כן הבנתי, כי לי יש מילים יותר דתיות ויותר ארוכות. זו שחצנות נוראית. זה שבכל אחד מאיתנו מתנהלים שני כוחות. רוב הדיונים שלנו עם עצמנו הם על שאלות שעם כל הכאב שבהם, הן מעידות על זה שאנחנו לא מבינים שזאת ארץ מורשה. עד איזה יום, באיזו שעה, כמה זמן, מחיר. זה מילים קשות מאוד. ואותי הן מזעזעות. מחרידות אותי. כאילו יש מישהו מאיתנו, איך אפשר לשאול את כל המילה הזאת מחיר? כאילו יש מישהו שפחות דואג, על מה מדובר בכלל? וכאילו, זו מין תחושה כזו שאני חש שכולם חשים היום. מישהו מכריח אותנו הפעם לברר באמת מה נשמע. אתה כל הזמן מנסה, תל אביבי שבי, הרגוע, כל הזמן מנסה להרגיע, ומישהו מכריח אותך לברר עוד. תברר כבר מה קורה. אתה לא יכול יותר כך. תברר מה קורה. זו מלחמה בין הרוע לטוב, בין אלוקות לאנטי אלוקות. מישהו אמר לי שבהפגנות בצרפת עכשיו כבר לא דיברו נגד מדינת ישראל, אלא נגד היהודים. זה סתם פלקטים. זה נגד הקודש ברוך הוא. מה זה משנה אם זה מדינת ישראל או היהודים? זה קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מסנאיך מפניך. זה אי היכולת של הסיטרא אחרא לקבל את זה שהאין עוד מלבדו הוא האין עוד מלבדו. אז מה זה משנה איך אתה קורא לזה? זה נורא מסובך, אני יודע שזה נורא מסובך. אני נורא רוצה להבין. אתם מבינים את הנקודה שאלמלא היינו הולכים עם המרגלים, אז לא היה צריך כלי זין? מה זה אומר? אם אני נורא רוצה להבין, אז מה אתה רוצה להבין? אבל חטא המרגלים לא נגמר בה, אני רוצה להבין. חטא המרגלים רק התחיל שם. שיאו של חטא המרגלים היה שכשהמרגלים ראו שקם כלה ואומר, רבותיי, אני יודע שיש נפילים ובני ענק. אני יודע את המחיר. אני יודע כמה ימין. אני יודע כמה המנהרות. אני יודע על הפירים, אני יודע שיש נפילים, אני יודע שיש בני ענק, אבל אם חפץ בנו השם והביא אותנו. ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר הלא נעלה, יכול נוכל, ירשנו. אתם יודעים מה זה עשה כשהוא אמר איזה כלב בן יפונה? אגב, בסוגריים, אתם יודעים למה הוא זכה? עקב אשר מילא אחריי, הוא זכה בארץ ישראל, וזרעו, יורי שנה, פרשת שלח פרק י' ד', וזרעו יורי שנה, אומר רש"י, ואין לתרגם לשון ירושה, אלא לשון גירוש. הוא וזרעו, וזרעו יורי שנה, הוא מבין את הרעיון. הוא מבין את התפיסה. חז"ל אומרים שבדברי הימים קוראים לכלב מרד. כי מרד בעצת מרגלים. כמו שמרדכי זה מרד. כמו כלב. והוא נושא את עזובה היא בתיה בת פרעו שמרדה בגילולי בית אביה. אתם יודעים מה הרעיון? זה כל כך נורא. זה מרד בעצת מרגלים אלה גדולי ישראל. זאת מרדה בפרעו האנטישמי. איך משווים אותם? והם מתחתנים הרי כלב ובתיה על פי חז"ל. איך משווים אותם? זה פלא פלאות. הם מורדים במערכות שלא מאמינות בי. אתם יודעים מה אומרים המרגלים? וזה השיא. כשהם שומעים את כלב אומר, הלא נעלה כי יכול נוכל, הם מוצאים את כל האמת. הם אומרים, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. קודם כל פשט, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. גם זה בסמכותכם להחליט כמה חוזק יש לי. זה תפקידו של מנהיג, להחליט כמה אני חלש. ואם אני לא מספיק חלש, אז לדאוג לזה שזה באמת יתממש. עכשיו אתם מבינים למה דורש אמר רש"י, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו? כי מנהיג צריך לגלות את האלוקות שפה. אין בכלל שום סתירה בין הפירושים. זה אותו דבר. אתם יודעים מה הסוד של הימים האלה של בין המצרים? לראות הפוך, להפך. לראות שועל יוצא מבית קודשי הקודשים ולשמוח. מי שנכנס אב ממעטין על ידי שמחה. שמחה יכולה לבוא רק אם אתה יכול לראות את האלוקות. למה אדם לא שמח? כי הדברים שהוא פוגש חולפים. כי כבר יש משהו טוב, אז הוא מחזיק אותו חזק, ואז הוא נפרד ממנו. כי כבר לא בא לו להאמין, כי הוא התאכזב כל כך הרבה פעמים. אבל אם הייתי חי אלוקות, אז אני יכול לשמוח. רבי עקיבא אומר, כשאני רואה את החושך בשיאו, אני מבין שהקודש ברוך הוא לא שם אותי כמו המלאך מיכאל והמלאך גבריאל באור למעלה, אלא הוא שם אותי פה כי אני יכול להפוך את זה. רק אני צריך להאמין שיכול נוכל. אני צריך להאמין שזו מלחמת השם במדיין. דיברנו על זה לפני שבועיים. גם לפני שבוע. ולא רק מקום נקמת בני ישראל. זה הבירור שאני צריך לברר עם עצמי. כל הימים האלה הם הימים שבהם אני יכול להתנחם. אתם יודעים איך מתנחמים? בימים האלה אנחנו מסתובבים ומנחמים את החברים שלנו. אתם יודעים איך מנחמים, איך מתנחמים? אמרנו יותר מפעם, לנחם חודש מנחם אב, ראש חודש עכשיו. יעלה ויבוא ויגיע. ראש חודש שיתהפך לססון ולשמחה בעזרת השם. אתם יודעים מה זה מנחם? לנחם אמרנו המון פעמים. לנחם זה לחזק, לנחם זה לחבק, לנחם זה... אבל זה לא פירוש המילה העברי. בעומק לנחם זה להפך. ניחמתי כי עשיתים, וינחם השם על הרעה. אפשר להתנחם באמת, באמת. באמת איך אפשר להתנחם? אי אפשר להתנחם כשכואב משהו. אי אפשר להתנחם. זה מילים. אפשר להתחזק, אפשר לאהוב, אפשר להרגיש לו לבד. אי אפשר להתנחם, זה חלל שאי אפשר למלא אותו. יש רק דרך אחת להתנחם. המקום ינחם. כי לנחם פירושו להגיד, בוא נראה הפוך. אני יודע שאי אפשר. אבל בוא נראה הפוך. בוא נראה את מה שאנחנו רואים כחידלון, כתעצומות של חיים. בוא נראה את מה שאנחנו רואים כחושך, כשואל שמביא אור שאי אפשר היה שיופיע בעולם שלא דרך זה. בוא נראה את אלה מסעי של הירידה לצורך עלייה, ואלה מוצאיהם למסעיהם, זוכרים משבוע שעבר, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. לכן החודש הזה נקרא מנחם אב. כי מהחורבן הזה רק אבא יכול לנחם. אתם יודעים מה אני יכול לעשות? אני לא מבין איך חושך הופך לאור. אני יודע להגיד על זה מילים, אני יודע לדבר על זה, אני יודע להגיד על זה שיעור, אבל להבין את זה, לחיות את זה, אני לא יודע. תחזיקו טוב, זה פלא פלאות. יש רק ארגז כלים אחד, תיקון. יש ארגז כלי אחד בלבד, שניתן לנו כדי ללמוד איך אפשר להפך הכל. הארגז הזה הוא הארגז של ראש חודש מנחם אב. אתם יודעים מה זה הווי מתלמידיו של אהרון? אתם יודעים איך אפשר להיות אהרון הכהן? תראה הפוך. תראה הפוך. אתה לא יכול לסבול את מה שאתה רואה. אתה יודע למה אתה לא יכול לסבול את מה שאתה רואה? כי אתה רואה את האנושי שמולך. עכשיו תראה את האלוקי שמולך. קשה להבין את זה במושגים של גלות וגאולה, למרות ששם אנחנו אוהבים לדבר על זה בלי סוף. הניסוי כלים שלך צריך להיות עליך ועל אשתך. עליך ועל החבר שלך. כמו יוסף ואחיו. תראה את אחיך שמכרו אותך. תראה אותם. זה בסדר אם קשה לך להשתחרר מהצלילים של ה-20 כסף באוזן שנשארו לך בטראומה מהבור. אבל תסתכל להם פנימה בעיניים. ותגיד לא אתם שלחתם, האלוקים. ותכיר להם טובה על זה שהם הופיעו אלוקות בעולם. אתה יכול? זו מדרגה הכי קשה. תנסה את זה. אתם יודעים מה הפשט הווי מתלמידיו של אהרון? זה לא אל תהיה תלמיד של מישהו אחר חס וחלילה. זה יש רק דרך אחת, יש רק כלי אחד שניתן לך בהבנה שלך. תעבוד עליו. שאלו פעם חסידים את האדמור הזקן, מה גדול ממה, אהבת השם או אהבת ישראל? אז הוא אמר שהדרך היחידה להגיע לאהבת השם זה אהבת ישראל, לכן הוא לא מבין את השאלה. זה סתם מילים. איך אתה יכול לאהוב אינסוף? הכיף הכי גדול זה לדבר על דברים שאתה לא מבין. החלק שלי בבית זה התמחות במלחמת רוסיה-יפן. בסדר? תפסיק בבל בשכל, תשפוך את הזבל. וורטים יש לי גם, הרבה, אני וורטולוג, יש לי המון. אני ענק בזה. יש כלי אחד, אין ארגז כלים, יש כלי אחד בלבד. עליו חרב הבית ועליו הוא יבנה. לא כי זה פלקט חמוד, כי זו הדרך שלך לראות הפוך. אני רוצה לסיים במשהו שגיליתי בשבוע שעבר בדף היומי. אני בזה רוצה לסיים. ואני רוצה להגיד לכם שאני... זה עשה לי מהפכת עולם. אני חייב להבין באיזה מקום עקום אני. אני רק על עצמי לספר ידעתי. באיזה מקום עקום אני. לא בזה שלא ידעתי את זה, אלא בזה שלא עשיתי אחד ועוד אחד. בדף היומי לומדים עכשיו מסכת מגילה. ובמסכת מגילה יש דיון מעניין מאוד. ידוע. על פי ההלכה, אם חל פורים בשבת, י' ד' בפרזים, ת' במוקפים, אם חל פורים בשבת, לא קוראים מגילה בשבת. נכון? השאלה היא למה? במגילת אסתר לא כתוב דבר כזה, במגילת אסתר כתוב שבארבעה עשר קוראים בערים הפרזים, ובחמישה עשר קוראים במוקפים. מאיפה בא זה שלא קוראים מגילה? ספר תורה בשבת קוראים? למה לא לקרוא מגילה? זה כמו ספר תורה. התשובה הקלאסית היא שם היטלטל. זו תשובתו של רבא, והיא נקראת גזירה דרבא. הגזירה הזאת קיימת בשלושה דברים, בשופר, בלולב ובמגילה. וסימנך ויבוא יעקב שלם. שופר, לולב ומגילה. יפה. בשופר כתוב בתורה שצריך לתקוע באלף בתשרי, באחד לחודש השביעי. אבל יש חשש, כיוון שהשופר זו מצווה נדירה, ולא כל אחד מומחה. ואני אתקע ואני רוצה לתקוע בשופר כדי להוציא ידי חובה, כל אחד חייב לצאת. אז אני צריך לתקוע בשופר. ואני לא יודע, אז אני אלך למישהו שהוא בקי, ואני אטלטל את השופר ברשות הרבים, ואסור לטלטל ברשות הרבים, זה חשש מדאורייתא. אני לא יכול לטלטל ברשות הרבים. אז לכן גזרו לא לתקוע בשופר בשבת. לולב אותו דבר. אני יודע לקחת לולב, אבל בלולב צריך לנענע. שאף אחד לא יגיד. נכון שכולם מסתכלים אחד על השני איך מנענעים. גם אתה לא יודע לנענע, עזוב אותי. 18 אתה יודע להתנדן, לולב אתה לא יודע מנענע. אז כיוון שאתה לא יודע לנענע, וזה שאתה עושה כן, סימן שאתה לא יודע. אז אתה בטח תלך ללמוד אצל בקי איך מנענעים. לא תמיד כי אתה רוצה לדעת, אלא אולי כי בא אליך איזה מישהו, לא נעים לך שאתה לא יודע. לא משנה, אז אתה תלך ללמוד איך מנענע. אז גזרו. אותו דבר במגילה. כיוון שמגילה זו מצווה נדירה, אתה תלך ללמוד לקרוא. סתם סוגריים, לא מבין את הגמרא הזאת. לא מבין את הסברה של רבא. סוגריים, אבל מה זה משנה שאני אומר? שופר ולולב, הבנתי. מגילה? אני גם לא יודע לקרוא פרשת מסעי, אני יודע מתות, מסעי אני לא יודע. אז גם אסור לקרוא בתורה בשבת? לא מבין, אני לא מבין. יש איזה הסברים. אבל זה קשה. כי מה תגיד לי שאתה לא יודע לקרוא את המגילה? עברית אני יודע לקרוא. אז תקרא מגילה בלי טעמים, יצאת ידי חובה. מה אני מבין? כי צריך לדייק? בסדר. אז אסור לקרוא פרשת זכור בשבת, כי זה דאורייתא. שמא יטלטל. זה גם מצווה נדירה. או מהסיבות האלה או מסיבות אחרות בא רב יוסף ואומר תשובה אחרת לגמרי. שמעתם מי? רב יוסף. עכשיו אני אגיד לכם למה רב יוסף. מה פתאום הגעתי למקרא מגילה? מה אני מדבר עכשיו על אב, פתאום מקרא מגילה. סוויץ'. יש סיפור ידוע שהמוראים אמרו שהם כל כך מפחדים מחבלי משיח. אתם מכירים? עד שהם היו אומרים את הביטוי ייתי ולא החמיני. יבוא, ושאני לא אראה אותו. אין דבר שאני רוצה יותר מלראות משיח, אבל איך אני יכול לעמוד בלראות חבלי משיח? אני לא אעמוד בזה. היום מבינים את זה. קם רב יוסף כששמע את זה ואמר, מייתי והחמיני, החמיני זה כסף קטן, ייתי ואזקי למיטב בטולה דקופתה דחמרי, שיבוא ושאני אזכה לשבת לא בצילו, אלא בצל הגללים של החמור של המשיח. שיבוא, אני לא דואג מחבלי משיח. את הגמרא הזו מכירים? היא מוכרת. זאת הבעיה שהיא מוכרת, מיד אני אסביר לכם למה. מיד אני אסביר לכם מה קרה לי השבוע. היא מוכרת, והיא מוכרת בצדק, כי היא מאוד חשובה. כי אנחנו נמצאים בזמן שמבינים למה זה כל כך חשוב. זה מובן לגמרי. והמפרשים תמיד עומדים על זה שרב יוסף, כידוע, היה עיוור. כמו העיוור של רבי נחמן בשבעת הקבצנים. ורק העיוור הזה יודע לראות. ואומר, אני רואה אלוקות. אני רואה הפוך. את זה הכרתי. מה זה הכרתי? מזה התפרנסתי. באמת אני אומר, זה אמת עצומה. יפה, אבל איך מגיעים לרבי יוסף הזה? איפה העולם הנמוך שאני חי בו והרבי יוסף שדיברתי עליו עכשיו? דרשות. עכשיו תשמעו את הסיפור במקרא מגילה, בא רבי יוסף ואומר, מה פתאום? זה לא גזירה דרבה. זה לא הסיבה שבגלל זה לא קוראים מגילה בשבת. תשמעו את רב יוסף. זה רב יוסף. זה לא מישהו אחר. תשמעו, זה פילי פלאות. אומר רב יוסף, במקרא מגילה הרי נותנים מתנות לאביונים. כשאתה תקרא מגילה בשבת, עיניהם של האביונים נשואות שנה שלמה למקרא מגילה. שבת! איך אתה רואה שעיניהם נשואות? מי שיודע לראות עיניים של אביונים נשואות כל השנה, יכול לראות גם בחבלי משיח את הכל הפוך. מי שרוצה להיכנס לתשעת הימים, צריך לקחת את אהרון הכהן איתו. אי אפשר להכיר רק את רב יוסף הגדול. רב יוסף הגדול זה רב יוסף שאמר את הסיפור הבא. מה זה סיפור המגילה? אתם יודעים למה לא קוראים הלל בפורים? כתוב בדף היומי, כי המגילה זה ההלל. אתם יודעים מה סיפור המגילה? זה סיפור הגאולה. הרב יוסף ואומר, תגידי, בשביל מה אתה מספר את סיפור הגאולה, אם אתה לא שם לב שיש אביון שמחכה עכשיו ואתה לא רואה אותו בכלל? מה שווה כל סיפור המגילה שלך? את מי זה מעניין בכלל הסיפור של המגילה? זה הרי דבר מופלא, יש עוד מצוות בפורים. אבל מי שלא קולט את זה שאביונים נשואות עיניהם, לא יכול לקרוא מגילה. רק רב יוסף העיוור מבין את זה. אתם מבינים למה פרשת מסעי אומרת את הסיפור של והורשתם, ואם לא תורישו לא תשבו, והיה אשר תותירו, כן, כולנו מומחים בחדשות, ולכולנו יש פתרונות, אז מה עושים? אז תלמד לראות הפוך. איך? תסתכל איזה אביון נושא אליו את עיניך. ואביון זה לא רק בכסף. אביון זה אביון למשהו. אביון לבית, אביון לחיבוק, אביון לכסף, אביון למילה, אביון שמחפש אותך. אז אפשר לקרוא מגילה. ראש חודש מנחם אב, הוא לא פטירתו של אהרון, אלא הוא הסיפור שכשנבין את יום הפטירה, נבין שמהכוח של צדיק ביום ההילולה שלו, רק מכוחו אפשר להיכנס להתמודד עם מנחם אב. משנכנס אב ממעטין את האב בשמחה. איך בפועל עושים את זה? לומדים להיות מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. חודש טוב שיתהפך לנו לששון ולשמחה במהרה.